אתם מאזינים
ל-Ynet פודקאסטים. שבוע של טלטלה בקואליציה העלה על סדר היום את השאלה, האם הניסוי היהודי-ערבי נכשל? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
אני מבין את הצורך של תמיד להתעסק עם נושאים שהם מעוררים ומעניינים, נכשל והצליח וכו', אבל אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שיש בה טעות בסיסית. הניסוי הזה הצליח.
מאזן גנאים?
נגד.
נגד. חברי הכנסת!
לאחר שנפלה הצבעה על תקנות יהודה ושומרון בשבוע שעבר, ניגש בסערה חבר הכנסת ניר אורבך לעבר חבר הכנסת מאזן גנאים וצעק לעברו, הניסוי איתכם נכשל. מאז אותה סערה, רוחות לא נרגעו, הקואליציה רשמה הפסדים במליאה, דיבורים על בחירות שוב עלו לאוויר, ואורבך התלבט הרבה, ונכון להקלטת שורות אלו, טרם החליט לאן פניו. אבל השאלה הגדולה שליוותה את השבוע שעבר היא האם הניסוי היהודי ערבי, זה שחיבר לקואליציה אחת את סיעות ימינה וישראל ביתנו, ביחד עם מרץ ורם, האם הניסוי הזה נכשל? כתבתנו הפוליטית מורן אזולאי, מה את אומרת? לאחר שנה של קואליציה אפשר להכריע בסוגיה?
קודם כל אני חושבת שכמו הרבה דברים בשנתיים האחרונות בפוליטיקה הישראלית, גם התשובה הזו היא לא תשובה של כן ולא, וגם אין פה שחור ולבן. אני חושבת שהתשובה הזו היא הרבה יותר מורכבת, כי המצב מטבע הדברים הוא יותר מורכב, ויותר מזה גם תלוי את מי שואלים. כי אם תשאל את הצד השמאלי של המפה, כולל אותה מפלגה ערבית שבעצם החליטה ללכת, או יותר נכון מנסור אבאס, המנהיג הערבי הראשון שהחליט ללכת לצד היסטורי כזה, תשאל אותם את השאלה הזו, יגידו לך באופן חד משמעי, הניסוי הזה הצליח. ולמה הוא הצליח? כי לראשונה באמת יושבים סביב שולחן מקבלי ההחלטות, לראשונה תקציבים מוזרמים בצורה ככה שוטפת, ובלי תכנונים וכל מיני קומבינות שנעשות במחשכים כפי שהיה עד עכשיו תמורת כל מיני דילים במליאה, ויש באמת הזדמנות להשפיע על כל מיני סוגיות גם ברמה הכלכלית וגם ברמה החברתית. לעומת זאת, אם חוצים שנייה את הכביש לצד השני ושואלים בעיקר את אנשי הימין בממשלה או אפילו הימין האידיאולוגי, הימין הקשה יותר, אז שם בעצם יגידו הניסוי הזה נכשל באופן נחרץ, משום שעובדה שבמשך שנה הדבר הזה מתנהל וגם מקרטע, עובדה שאנחנו מגיעים כאן למבוי סתום, עובדה שדברים לא באמת זזים ולא באמת קורים, ובעניין הזה יגידו לא החברה היהודית ולא החברה הערבית בשאלה בעצם למה שקורה כאן עכשיו בשנה האחרונה.
כמו כל ניסוי שמבצעים במדע או באקדמיה, אנחנו צריכים לבוא עם הנחת יסוד כלשהי. אז מורן, מהי הנחת היסוד שהתחלנו איתה את הניסוי במערכת היחסים בקואליציה היהודית ערבית?
הרבה לפני המילים היפות והנחות היסוד, זה התחיל בכלל מאיזשהו צורך פוליטי. ובשביל להבין את המצב הזה עד הסוף, צריך לחזור משהו כמו שנתיים וחצי או שלוש שנים אחורה, למצב שבו גוש אחד יציב ושריר במפה הפוליטית, גוש נתניהו מתפורר, אין לו 61 מנדטים, ובמצב כזה של מערכת בחירות אחת ועוד אחת ועוד אחת, יש מי שמבין שאולי צריך לפתוח את הראש רגע לעבר אפשרויות יצירתיות אחרות, צריך לחפש מה שנקרא מחוץ לקופסה, ובעניין הזה פוגש נתניהו את מנסור אבאס.
אזרחי ישראל, ערב טוב, אבנא ובנת מוג'תמענא אל-ערבי, אסלאמו עליכום. אני עומד מולכם היום באווירת חג הפסח והפסחה וערב חודש הרמדאן, ונושא תפילה של תקווה וחתירה בלתי מתפשרת לחיים משותפים על בסיס כבוד הדדי ושוויון אמיתי.
האיש שחשב מחוץ לקופסה, הסתובב שם ומצא מחוץ לאותה קופסה את מנסור אבאס, שגם הוא באותה נקודת זמן אומר, צריך באמת לחשב מסלול מחדש, ולראות איך בכל זאת כן מתמרנים כאן בשדה הזה, ואז מתוך איזשהו צורך פוליטי, לפני כל דבר אחר, לפני אידיאולוגיה, לפני איזושהי אמונה ככה כנה, שבאמת יכולו להיווצר כאן איזשהו משהו חדש או היסטורי, היה כאן באמת צורך. מרגע שנתניהו בעצם חרש את האדמה הזו, הוא בעצם מוטט לכל המערכת הפוליטית, אפשר לעשות במרכאות עסקים עם רם, אפשר לעשות עסקים עם אבס, אבס גם הצדיק את זה לאורך כל הדרך, אנחנו זוכרים את הרגע הזה המאוד מתוקשר, שבו הוא מגיע לבית כנסת בלוד, ובעצם מביע הזדהות עם הכאב, אתה יודע, אפילו מגנה גם את הפיגוע הזה, ועם הכאב של אותם מתפללים יהודים. אתה יודע, מכאן מתפתחת כל אותה הנחת יסוד שהיום אנחנו מדברים עליה, האם בעצם הגיע הרגע לשותפות יהודית ערבית, האם הדבר הזה באמת יכול לעבוד, האם הגיע הזמן לקחת איזשהו ניסוי, כמו שאמרת, להתחיל איתו בתוך המשכן ולתת לו לחלחל החוצה גם הלאה לרחוב, זו שאלה שבעיניי נותרה פתוחה, אבל כן צריך לזכור, ואני חוזרת לתחילת התשובה שלי, שהכל הכל נולד מתוך צורך פוליטי ואפילו אינטרסנטי, הייתי אומרת.
כמו לכל תקדים, קדמו לו תהליכים שמתחילים כבר בקום המדינה. אז התושבים הערבים שנשארו בישראל הצעירה אומנם זכו לאזרחות, אבל חיו תחת ממשל צבאי עד 1966. בכנסות הראשונות היו אמנם מפלגות לוויין ערביות של מפאי שזכו לשבת בקואליציה, אבל שותפות קואליציונית פרופר זה משהו חדש. רון גרליץ, מנכ"ל מרכז אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, אתה חקרת את תולדות שיתוף הפעולה יהודי-ערבי, אחרי שנים של חוסר תקשורת, בממשלת רבין השנייה בתחילת שנות ה-90 קורה משהו שמפריח ניצנים של שותפות.
נכון, בהחלט, בממשלת רבין קרה משהו דרמטי. ממשלת רבין הפכה החל מספטמבר 1993 לממשלת מיעוט, שהיו בה 56 חברי כנסת, 44 של מפלגת העבודה, ועוד 12 חברי כנסת של מרץ, בסך הכל 56, והיא נתמכה מבחוץ על ידי שתי מפלגות הערביות, וזה היה במסגרת הסכם שיצחק רבין קראת עם תופיק זיית, שהיה מנהיג חדש, הסכם שגם התפרסם בכתב בתקשורת בישראל. במסגרת ההסכם הזה, המפלגות הערביות התחייבו לעשות כל מה שנדרש בשביל למנוע את הפלת ממשלת רבין, כל עוד ממשלת רבין תתקדם לשלום עם הפלסטינים. וההסכם הזה קוים ככתבו וכלשונו על ידי שני הצדדים. ממשלת רבין התקדמה לשלום עם הפלסטינים, לפחות ככל יכולתה, בוודאי עשתה מאמצים משמעותיים, והמפלגות הערביות פעם אחר פעם מנעו את הפלת ממשלת רבין, למעשה היא הייתה יותר יציבה מהקואליציה הנוכחית. הדבר היחיד ששבר את השותפות הזאת, זה היה העיריות בכיכר שברצח רבין.
אני מברך על הקמת גוש השמאל, ואני חושב שזה צעד חשוב קדימה בדרך לאחדות כל כוחות השלום והדמוקרטיה בארץ. אני חושב שהיו צריכים להגיע להסכם כזה א' מזמן, ושניים לא...
היו שני מנהיגים מאוד אמיצים, גם יצחק רבין וגם בצד הערבי תאופיק זייד, שהוא משורר ומנהיג לאומי פלסטיני, והוא היה יושב ראש חדש וחבר כנסת במשך 20 שנים. הייתה לו אמונה מאוד חזקה, שהיא מאפיינת גם היום את מפלגת חדש, בניגוד למה שנטען כלפי היום בתקשורת, בצורך לשותפות עם האזרחים היהודים, וגם לשותפות פוליטית. האמירה שלו והקו המנהיגותי שלו היה, שתמורת התקדמות לסיום הכיבוש ושלום עם הפלסטינים, האזרחים הערבים מוכנים להעמיד את כוחם הפוליטי בתמיכה למהלך הזה. וזה קרה וזה היה יציב. צריך להגיד שמי שהיה ראש האופוזיציה אז, הוא בדיוק מי שראש האופוזיציה היום. ובנימין נתניהו היה ראש האופוזיציה, והוא ראה מה קורה שיש חבירה פוליטית בין האזרחים הערבים לבין השמאל, מה המשמעות של זה, גם בזה שהימין מחוץ לשלטון, וגם במהלך מול הפלסטינים, ומאז הוא יצא לאחד הפרויקטים הפוליטיים הכי מרכזיים שלו, וזה פרויקט של דה-לגיטימציה לכוח הפוליטי של האזרחים הערבים.
אחרי רצח רבין, נתניהו עולה לשלטון, הסכמי אוסלו קורסים, האינטיפאדה השנייה פורצת, והמפלגות הערביות נדחקות לריק האופוזיציוני לשנים רבות. לצד מקרים של הסתבכות עם החוק של חברי הכנסת עזמי בשארה ובאסל רטס בעבירות ביטחון, ולצד דחיפה של ליברמן להעלות את אחוז החסימה ולהשאיר את המפלגות הערביות בחוץ, קו הגישה של חדש של שיתוף פעולה עם הממשלות כדי להשיג את המטרות הפוליטיות שלהן, עדיין נשמר. רק שהדיכוי והריסון של המפלגות הערביות באמצע המתקפה מימין, די השכיחה אותו.
התפיסה הזאת עמדה תחת התקפה של נתניהו ומשתפי הפעולה איתו בליכוד. וגם של אביגדור ליברמן, שהיום הוא חלק מהממשלה כזאת, אבל במשך הרבה שנים הוא הוביל מהלכים שהמטרה שלהם הייתה לעשות דלגיטימציה לכוח הפוליטי של האזרחים הערבים. ועל הרקע הזה, במשך הרבה מאוד שנים, נשכחה בכלל השותפות הפוליטית שהייתה בתקופת ממשלת רבין. אני פגשתי אנשים, כולל בלב המערכת הפוליטית, שב-2014 הם בכלל לא ידעו שהייתה שותפות כזאת.
الى اهلنا في كل مكان الى اهلنا في الجليل الجميل في الساحل الرائع الى اهلنا في مرج بن عامر الى اهلنا في المثلث الى اهلنا
ب 2015 كما رشيما مشوتفت وبروشا عماد ادم صغير اليوم مفورسام خبير كنيست ايمن اوده שתפיסת העולם שלו היא תפיסת עולם שהיא מאוד בעד שותפות עם האזרחים היהודים, והיא מאוד בעד שותפות פוליטית. צריך גם לזכור, בסופו של דבר הוא התראיין לעיתון שלכם, לנחום ברנע, לפני כמה שנים, ואמר שהוא אפילו מוכן להיות חלק מהקואליציה, ושותפיו איתו ברשימה המשותפת הובילו החל מ-2015 קו שהם מוכנים לשקול לתמוך בממשלה תמורת תנאים מסוימים. הם היו מאוד עקביים בקו הזה, ובזכות הקו הזה הם קיימו פגישות מסע ומתן פומבי עם גנץ, שעמד בראשות כחול לבן, אחרי הבחירות השניות והשלישיות. ואני גם מזכיר שפעם אחרי פעם הם צעדו לבית הנשיא, ועם כל הביקורת שלהם על כחול לבן במפלגות הציונות, הם פעם אחרי פעם המליצו פעמיים על גנץ לראשות הממשלה, ופעם אחת על הביט לראשות הממשלה. אני חושב שהרשימה המשותפת, ובוודאי רע"מ, הוכיחו, ואני מדגיש לגבי הרשימה המשותפת, כי היום נטען אחרת, הם הוכיחו שהם נכונים לשותפות פוליטית, אבל כמובן שיש להם תנאים.
מה התנאים האלו?
התנאים של חדש הם תנאים ברורים, הם תנאים של גם התקדמות לשוויון כלפי האזרחים הערבים, וגם מענה לחלק מהתביעות בתחום הלאומי ובזכויות של האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל, והתביעה המרכזית היא התקדמות לעבר שלום וסיום הכיבוש. הדרישות של רם הן דרישות שונות לחלוטין, הדרישות של רם הן דרישות רק בתחום האזרחי. הן דרישות של התקדמות לשוויון כלפי האזרחים הערבים, כולל הכרה בכפרים בלתי מוכרים, מאבק בפשיעה, דברים חשובים מאוד, אבל רם מוכנה לעשות את השותפות הפוליטית הזאת גם בלי התקדמות בסוגיות הלאומיות.
שלום לכם, חברים, חברות, פעילות ופעילים יקרים. כמובן שנמתין לתוצאות האמת, אבל כמו שזה נראה, עמדנו במשימה, ולא פחות חשוב, עמדנו בה בדרך שלנו.
אם נקפוץ רגע לבחירות מועד בית בספטמבר 19, אין עוררין שנרשם ניצחון לגוש המרכז שמאל ביחד עם הרשימה המשותפת שגרפה 13 מנדטים. אבל אז אביגדור ליברמן היה זה שהטיל וטו על הקמת הממשלה עם המשותפת. במערכת הבחירות שלאחר מכן, ליברמן אמנם שינה את דעתו, אבל אז זה נפל בגלל הסירוב של חברי כחול לבן יועז אנדל וצבי האוזר. היינו צריכים לעבור עוד שתי מערכות בחירות, סבב הסלמה ואלימות קשה ברחובות הערים המעורבות, עד שהבשילה הצטרפותה ההיסטורית של רם לקואליציה.
אני הרבה שנים עוסק ביחסי יהודים ערבים, אני חושב שבחיים לא היו שבועיים מטורפים כאלה ביחסים שבין יהודים וערבים בישראל. במאי התחילה אלימות ברחובות בין יהודים וערבים בהיקף, אלימות אזרחית בהיקף שלא הייתה מאז הקמת המדינה, ושבועיים אחרי זה הוקמה ממשלה שמפלגה ערבית היא חלק ממנה. אני חושב שזה מעיד על זה שהנושא הזה שמפלגה ערבית בממשלה כן או לא, שהיה לגמרי בשולי השיח, הוא תפס את קדמת הבמה, ובסופו של דבר אפשר את הקמת הממשלה. התהליכים האלה הבשילו במשך כמה שנים. אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בציבור היהודי בישראל ובחלקים אחרים במערכת הפוליטית, אני יכול להגיד שהשינוי מהתנגדות לתמיכה בכניסה של מפלגות הערביות לקואליציה, היה השינוי הכי מהיר שהיה בדעת הקהל ובפוליטיקה הישראלית, לדעתי בעשורים האחרונים. בסופו של דבר אנחנו הגענו תוך שנים ספורות ממצב שהרעיון הזה של מפלגה ערבית בקואליציה, שהרעיון בשולי השוליים של השיח, הוא היום רעיון שנמצא בלב השיח, הוא רעיון שזוכה לקונצנזוס בקרב השמאל, לרוב מובהק בקרב המרכז, ולתמיכה של 25% בקרב מצביע ימין. זה שינוי מאוד דרמטי, ובמובן הזה אפשר להגיד שהפרויקט המרכזי של נתניהו לעשות דלגיטימציה לכוח הפוליטי של הערבים, הפרויקט הזה קרס, ואיתו גם קרס השלטון שלו.
לא רק שהרעיון לדלגיטימציה קרס, הסתבר אפילו שההוגה שלו לא מאמין בו, כשהתברר לציבור שנתניהו בעצמו ניהל מסע ומתן עם מנסור עבאס. ייתכן שאלמלא התנגדות של בצלאל סמוטריץ', אולי אפילו אין רואים כאן ממשלת ימין עם רם. אבל אם שואלים את גרליץ, לא צריך לתת את הקרדיט לשותפות של רם בממשלה לנתניהו, בגלל שהוא הכשיר אותם.
יש פה איזה נרטיב שהכל קרה בגלל נתניהו, אבל בוא רגע נזכיר את העובדות. בבחירות מספר 3, נתניהו הוביל מפעל הסתה מטורף נגד הכניסה, השותפות של הרשימה המשותפת בממשלה. אנחנו ראינו את זה בשלטי חוצות על כל ישראל, ומסיבת העיתונאים שלו על הכניסה של גנץ עם תומכי טרור. ואל מול זה, הקרדיט צריך להינתן לכחול לבן. כחול לבן ניהלה מסע ומתן פומבי עם הרשימה המשותפת, וכל ארבעת מנהיגי כחול לבן הביעו תמיכה בממשלה שהרשימה המשותפת תומכת בה. זאת אומרת, מי שחצה את הרוביקון בעניין הזה, זה גם המשותפת, שגם להם מגיע קרדיט, ומפלגת כחול לבן. זה נכון שבבחירות רביעיות קרה משהו שאף אחד לא ציפה לו, וזה שנתניהו היה מוכן לחבור לרם, אין ספק שזה תרם ללגיטימציה של רם בקרב הציבור בישראל.
עוד גם לא דיברנו על הערבים נוערים בהמוניהם, שזה בכלל...
אם תרצה שנדבר על דברי הסתה שנתניהו אמר כלפי הערבים, אנחנו נצטרך, אני חושב, פרק מיוחד.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
בזמן שאתם עושים כושר? סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותיהנו מספר קולי ראשון מתנה.
עקרון התמיכה של הרשימה המשותפת והישיבה של רם בקואליציה לא מגיע מתוך ריק. המצביעים הערבים ברובה מעודדים את המהלך של השפעה מבפנים עבור השגת יעדים שיטיבו עם החברה הערבית.
בקרב האזרחים הערבים כבר הרבה מאוד שנים יש תמיכה גבוהה מאוד בזה שהמפלגות הערביות יהיו חלק מהממשלה. בסקר האחרון שערכנו במרץ 2022, 72% ממצביעי רם תומכים בזה שהמפלגות הערביות יהיו חלק מהממשלה, ו-51% ממצביעי המשותפת. לגבי מצביעי המשותפת יש ירידה ביחס לנתונים מלפני שנה, וזה דבר שהוא אפשר להבין אותו, בגלל ההתנגדות הגדולה מאוד של המשותפת לממשלה הנוכחית, אבל עדיין צריך להגיד, היום רוב הציבור הערבי תומכים בזה שהמפלגות הערביות כולל המשותפת יהיו חלק מהממשלה.
אבל לצד כל זה, רם לא מצליחה להשפיע בנושאים הקשורים לסוגיה הפלסטינית, שגם חשובים לציבור שלה. אם זה בנושא מאומות הר הבית, הלוויית העיתונאית שירין אבו אקלה, או פינוי תושבים פלסטינים בדרום הר חברון.
מצביעי, ובוודאי מנהיגות הפוליטית של רם, הם ערבים פלסטינים. ככה הם מגדירים את עצמם. ואכפת להם מהפלסטינים בשטחים. יש להם עמדה פוליטית שאומרת שאין אפשרות להשפיע על המצב של הפלסטינים בשטחים, ולכן הם חלק מהממשלה הזאת. יחד עם זאת, הרצון שהוא כן קיים בקרב רם, וראינו את זה גם במאבק על חוק האזרחות, וגם בהצבעה עכשיו על התקנות של יהודה ושומרון, יש להם רצון להתנגד לכיבוש. הם לא מצליחים לעשות את זה מתוך ממשלה שיש בה גורמים ממניים מאוד חזקים, כולל מי שעומד בראשה. הסיכוי של שותפות פוליטית ערבית-יהודית אכן תלוי ביכולת של הממשלה, או ברצון של הממשלה להתקדם לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שותפות מהסוג הזה, בין מפלגה ערבית לבין ממשלה שממשיכה את הכיבוש, זה שותפות שהיא לא באמת ברת קיימה. לא באמת אפשר להחזיק הרבה, ואנחנו רואים את כל הקשיים הקואליציונים בדיוק סביב זה. יש אפשרות אמיתית שהתגברו לקשיים האלה, וגם כמובן ראינו קשיים קואליציונים בהמון ממשלות בעבר שנפלו, ואז שהם נפלו לא ישר האשימו אותה, לא אמרו אי אפשר שיתוף פעולה עם המרכז, או אי אפשר שיתוף פעולה עם החרדים. יש פה קצת ניחוח לא טוב בהאשמת הערבים במשבר הקואליציוני הזה, אבל אם מסתכלים במובן יותר עמוק, היכולת של האזרחים הערבים לתמוך באופן משמעותי בשלטון, לדעתי היא תהיה רק בשלטון שהולך למהלך של סיום הכיבוש ומסע ומתן מול הפלסטינים, ובעניין הזה מי שיכול לעשות זה המרכז ושמאל ביחד עם כל המפלגות הערביות.
אז הניסוי אכן נכשל, כפי שטוען חבר הכנסת אורבך?
קודם כל אני חושב שהניסוי לא נכשל. הניסוי לא נכשל כי יש תמיכה מאוד גדולה בציבור היהודי בשותפות של מפלגה ערבית בממשלה, וכי משהו שהיה שולי בשיח הפך למרכז השיח, וכי המנהיגות הפוליטית בשמאל במרכז וגם חלקים מהימין תומכת בזה שיש מפלגה ערבית בקואליציה. הניסוי ממש לא נכשל. אני חושב שהפרויקט הדלגיטימציה שביבי הוביל נגד הפוליטיקה הערבית, נגד הכוח הפוליטי של הערבים, קרס, ואני חושב שבמובן הזה את הנעשה אין להשיב. אנחנו פשוט מתרגלים לחיות עכשיו כל יום, כבר שנה שלמה, במצב שהערבים הם חלק מהשלטון, והשמיים לא נופלים עלינו. יש ממשלה שהיא, לדעת רוב הציבור, יותר טובה מהממשלה הקודמת, יש ממשלה שמצליחה להעביר תקציב, יש ממשלה שהיא מתפקדת, ואנחנו מתרגלים שזה נורמלי שיש שר ערבי, ויש מפלגה ערבית בקואליציה, ובמובן הזה אני חושב שיש פה סיכוי גדול שזה יקרה כבר בהמשך. מה שנתפס כמשהו שקרה פעם אחת בכל תולדות המדינה בממשלת רבין השנייה, הנה כבר קורה בפעם השנייה, בצורה אפילו יותר משמעותית, יש מפלגה ערבית בקואליציה, לדעתי זה בסיס לכך שבעתיד אנחנו לא נצטרך לחכות 25 שנה בין ממשלות שנסמכות גם על הערבים, ואני גם חושב שבהחלט זה תרחיש סביר שממשלות עתידיות יהיו, חלק מבסיס כוחם יהיו האזרחים הערבים, כולל הרשימה המשותפת.
רון גרליץ, תודה רבה.
תודה רבה.
מורן אזולאי, בחזרה עלייך. אנחנו מדברים בסופו של דבר על שני חברי כנסת ערבים שמורדים בקואליציה, מאזן גנאים ורינאוי זועבי, אבל צריך לזכור שהם שניים מתוך שמונה חברי כנסת ערבים בקואליציה. הם כולה רבע, אז צריך לשים גם את זה בפרופורציות. אנחנו יכולים להסיק שבגלל מספר הצבעות שלהם על צו מצפונם, כל הניסוי הזה נכשל?
תראה, קודם כל בקואליציה שבה הרוב הוא כל כך דחוק וכל אצבע לכאן או לכאן יכולה להביא לשרידות הממשלה או להפלתה, אז כן, זה מאוד מאוד קריטי. המשימה של הבאס להביא את כל האצבעות שלו למליאת הכנסת בכל הצבעה היא פשוט חשובה, אין דרך אחרת להסביר את זה, כי בלי זה אין ממשלה, הממשלה הזאת לא יכולה להתקיים. אז יכול להיות שאם הממשלה הזאת הייתה טיפה יותר רחבה, עם מה שנקרא שומנים עודפים, אפשר היה לסבול מצב של שני חברי כנסת סוררים. זאת לא המציאות. כרגע כל חבר כנסת שמורד הוא פוטנציאל בעצם להפיל את הממשלה הזו. הזכרת את חבר הכנסת רנאים, הזכרת את חברת הכנסת זועבי, אבל אתה יודע, אפשר להרחיב רגע את המעגל ולהסתכל על מה שקרה השבוע. בחוק שכר מינימום שעלה למליאת הכנסת, לא רק מאזן רנאים וזועבי הצביעו בעד והפרו בצורה בוטה את המשמעת הקואליציונית, אלא גם אימאן ח'טיב יאסין, חברת הכנסת מרע"מ, פשוט נשארה במליאה, היא מקורבת לעבאס והצביעה בעד. בחוק תקנות יוש, עבאס עצמו יצא מהמליאה. כלומר, זה נכון שיש שני חברי כנסת ערבים שהם כרגע אומרים, אנחנו נצביע רק על פי צו מצפוננו, אבל זה לא נגמר שם. הקשיים קיימים, וכמו שאמרתי, גם עם הקשיים האלה, איכשהו אפשר לבלוע אותם באיזשהו אופן, המציאות הפוליטית היא כזו, שגם אם חבר כנסת אחד מורד, זה מספיק כדי לייצר אירוע שמוביל לבחירות.
ואם נחזור להתחלה, הצבעה שעוררה את כל הדיון על הניסוי שנכשל או שלא נכשל, היא על תקנות יהודה ושומרון. כבר עם הקמת הקואליציה הכריז ראש הממשלה בנט, לא נפנה ולא נספח, אף אחד לא יגשים את החלומות שלו. אבל כשהקואליציה נאלצת להכריע בסוגיית השליטה ביהודה ושומרון, אז אנחנו רואים את הסדקים בשיתוף הפעולה.
כל מי שנכנס בעיניים פקוחות לממשלה הזו, למרות הקשיים שלה, הבין שאת הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא חייב לשים בצד אם הוא רוצה בעצם לשרוד יותר משעתיים בממשלה מהסוג הזה. ואני מציעה גם בעניין הזה להסתכל על הבאס לאורך כל הדרך, על דברים שהוא אמר, או יותר נכון הדברים שהוא לא אמר. תשים לב שגם במשברים הכי גדולים שלו, ברגעים שהוא בעצם הקפיא את החברות שלו בקואליציה, וברגע שהוא נתן את הודעת החזרה הזו שלו, שהוא חוזר לפעילות מלאה וכדומה, הוא מעולם לא הזכיר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מה הוא כן הזכיר? הוא הזכיר את נושא התשתיות ואת נושא הפשיעה במגזר הערבי ואת נושא החינוך ואת הרווחה של הציבור הערבי בישראל ועוד ועוד ועוד. כלומר, נכנס לתוך האירוע הזה מתוך ידיעה ברורה שנושאים כלכליים חברתיים יכולים להיות מטופלים וגם יקבלו איזשהו מסלול ירוק בממשלה הזו, כל מיני תוכניות חומש ותקציבים ודברים מהסוג הזה. אבל כל זמן שמי מהצדדים יבחר להתעסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, די ברור שהדבר הזה הולך לפיצוץ, ולכן מראש שני הצדדים פשוט לא נוגעים בזה.
אז גם כשהם לא נוגעים, אין ברירה אלא לגעת. מורן אזולאי, תודה רבה לך.
תודה.
ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על סוגיית תקנות יהודה ושומרון. חפשו את הפרק, הוויכוח הגדול שהפוליטיקה השכיחה. אל תתביישו להציע לנו רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, או בוואטסאפ, או בטינדר, מה שבא לכם, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם, על הסאונד, ניסו עזרן, עריכה לשונית אור שמש. סיוון חילאי חברה גם מבצוות הכותרת. אני רון טוביה, נשתמע בפעם הבאה.